ან ზმან მუდაუთი მზვაო.
אז בואו ניקח רגע נשימה, נכניס את עצמנו לזמן הקשבה. המפגש הזה הולך לעסוק במעבר מנביאי זעם לתדר של אהבה, וגם בכלל רגע להבין מה זה מקור הגישה הזאת של נביאי זעם, וזה קצת המשך של שידור שנתתי לפני כחודשיים על לשון הרע, וקצת על התדר של הגירה. קצת אנחנו נמשיך את שבוע שעבר, קצת אנחנו נסתכל על זה בהקשר, וגם ננסה להגדיר באופן קצת חדש מה זה שינוי. אבל לפני שנצלול אל תוך הנושאים האלו, בואו ניקח רגע, נניח ידיים על מרכז בית החזה, פשוט ניקח שאיפה איטית וארוכה. נעצור רגע וננשוף ברכות. משאיפה לשאיפה נעט קצת את הקצב. בעיקר נתחבר ונכניס את האנרגיה שלנו פנימה. ככל שאנחנו יותר קרובים לעצמנו, היכולת שלנו להיות רחבים גדלה. ניקח שאיפה קצת יותר איטית, ארוכה, רחבה, נחזיק רגע את האוויר וננשוף בהנחה קלה. אז אנחנו בעצם עוזבים את השבועות של ינואר שהיו בלשון המעטה על פי תחושתי והחוויה שלי ממש לא פשוטים, ואנחנו ככה ממש מהר נסחפים אל תוך פברואר, ופברואר הוא חודש די סוחף. יהיו בו אנרגיות מאוד חזקות ומאוד סוחפות ומאוד מהירות, והרבה תהליכים כזה ייתנו כמו התנאה או הרמה של הילוך, ואני תופסת אותו כתנועה מהירה וככה מאוד סוחפת. לאחריו יגיע מרץ, ובמרץ כבר תהיה איזושהי אינטגרציה יותר איטית וכמו נחיתה יותר יציבה אל תוך 6-7 חודשים שבהם אנחנו נממש את הפוטנציאל והתהליכים שהגיעו בדצמבר, ינואר ופברואר. וככה כשהתכוננתי למפגש שלנו היום, אז כזה עברתי בין הערוצים השונים שאני מתקשרת איתם, ככה להבין, קצת למקם את עצמי בתוך התנועה שקורית. ובעולם התקשור זה תמיד קצת שאלה עם מי לדבר, כי זה גם קשור למקום שאנחנו נמצאים בו, אבל זה גם קשור למה בהלימה, עם מה בהלימה להיות בתקשורת. אז כן תקשרתי עם התודעה של מרים, ואחר כך עברתי למטטרון, שכבר זמן מה לא שמעתי ממנו. מטטרון הוא מאוד מדריך אותי, הוא תמיד נותן לי, הוא כמו המאמן האישי שלי, בתזונה, בנשימה, בניהול אנרגיה, בהטמעה של איכויות חדשות. הוא תמיד זה שכזה מסמן לי את המדרגה הבאה או את ה... אברסט הבא שצריך לטפס עליו. וכזה אמרתי, אוקיי, הרבה זמן לא הנחית אותי, אולי אנחנו צריכים רגע לדבר, כבר מזמן לא קיבלתי איזה איכות שאני צריכה לעבוד איתה. בקיץ עבדנו הרבה ביחד וגם בסתיו. ואז התשובה שלו הייתה, החודש הזה אלוהים צריך אותך פנויה בשביל עצמו. זאת אומרת, אני לא יכול להעסיק אותך בכל מיני דברים, את כל תשומת הלב שלך את צריכה להקדיש אליו, ואנחנו ניפגש ככה בהמשך, לקראת מרץ, אפריל, אבל החודש הזה הוא מבקש את מה שנקרא undivided attention, את התשומת לב הבלתי מפוצלת שלך. זה היה קצת מפתיע לשמוע את זה. מזמן לא היה לי תקופה כזה ממש אינטימית, כזה רצופה, שבה כאילו זאת הייתה הקריאה. וכשאני חושבת על זה, אז אני מבינה שזה מתחבר ממש טוב לנושא של המפגש שלנו היום, שזה המעבר מנבואות זעם ותוכחה ואימה ויום הדין ותתיישרו ומוסר ומהר מהר לפני שיקרה אסון, בעצם קראתי לזה בכותרת נביאות של אהבה, זאת אומרת מבעים של אהבה. בעצם אני חושבת שמה שפברואר מבקש מאיתנו זה ממש חיבור לתדר של אהבה. ממש ממש להיפתח לאפשרות של אהבה, להיפתח לקבל אהבה, להיפתח לרטוט אהבה, להיפתח לתת אהבה, בעצם להיפתח להיות באהבה, כי אהבה היא בעצם תדר מאוד מרחיב, שמגלם בתוכו גם איזשהו אמון. ופברואר מבקש התרחבות והגדרה מחדש של הרבה תהליכים. בעצם אני ככה אתחיל לשזור את החוטים ואני אתן לזה פשוט לצאת החוצה, כי תכף נעלה כבר על המסלול, אבל יצא לי היום לחזור לזיכרונות מתקופת מלחמת העולם השנייה. אני לא יודעת למה זה קרה, אבל זה קרה. וזה מלווה אותי מדי פעם. על פניו כאילו לא הייתי בחיים מן הסתם, אבל בחוויה שלי יש לי זיכרונות מהתקופה הזאת מגלגול אחר, ולזיכרונות שליוו אותי מגיל מאוד צעיר, ולא דווקא הזוועות של מחנות השמדה או משהו כזה, אלא המון המון מסעות של הצלת ילדים בתקופה הזאת. כאילו המון חלומות של נסיעה על רכבות ויערות והמון המון ילדים שאני נושאת ומחביאה וצריכה לקחת לכל מיני מקומות. זה ביחד עם ממש רתיעה גופנית מהשפה הגרמנית והפולנית שמאוד מאוד קשות לי. כזה שמגיל צעיר כזה השפות האלה מאוד קשוחות לי. ויצא לי לחשוב על זה כזה היום. וניסיתי לחשוב מה זה בעצם להציל מישהו. מה עושה המכבה אש כשהוא עולה לדירה אפופת עשן ומציל מישהו מהקומה השלישית? מה עושה המציל כאשר הוא קופץ לבריכה או לים ומציל מישהו מטביעה? ממה הוא בעצם מציל אותם? מה קורה כשחבר מחבק מישהו ומציל אותו מהייאוש שלו ובעצם מושך אותו חזרה אל מקומות של אור? והיום איכשהו הסתכלתי על זה ממקום קצת אחר, מתוך מקום שבו שאנחנו מצילים מישהו, אנחנו למעשה מצילים אותו מעצמו. כאילו אנחנו מצילים אותו ממצב תודעה מסוים, ממצב מודעות מסוים, מתדר מסוים, אבל למעשה כל מקום שאנחנו מצליחים לחלץ תוכו מישהו, זה מקום שבו הוא הלך עמוק מדי לתוך עצמו, עמוק מדי לפחד שלו, עמוק מדי לשנאה העצמית שלו, עמוק מדי, אפילו עמוק מדי אל האש, או עמוק מדי אל המים, שהם איכויות מטאפיזיות גם. ובעצם כשאנחנו לא יודעים לנהל את שדה האנרגיה שלנו, ואנחנו לא יודעים לנהל את עצמנו בעולם, ואין לנו מודעות כל כך איך הדברים עובדים, אנחנו מאוד בקלות יכולים ללכת לאיבוד ביער של התת מודע שלנו, של היצרים, של הפחדים. אנחנו מאוד בקלות יכולים ללכת לאיבוד בתוך הרגש ולטבוע בו, או במים. אנחנו מאוד בקלות יכולים להיסחף אחרי האש ולמצוא את עצמנו ממש בתוך הלהבה. ובעצם כשמישהו מציל אותנו, הוא בעצם מושך אותנו ממקום עמוק מדי שבו צללנו לאיזושהי איכות או הוויה בתוך עצמנו, שהיא כבר בעצם גוזלת את כוחות החיים שלנו, והוא מושך אותנו למצב תודעה אחר. כשאתה מוציא מישהו מאיזשהו פינה, מאיזושהי מצוקה, וזה גם לא חייבת להיות מצוקה קשה, כשאתה עוזר לו, אתה מעביר אותו בעצם ממצב תודעה אחד שמתממש בחיים מסוימים למצב תודעה אחר. והרבה פעמים גם אחרי שאתה כאילו מציל מישהו, הוא עדיין נשאר עם הרבה עבודה שהוא צריך לעשות, כי המקום הזה שהוא הלך בו לאיבוד הוא מקום בתוך עצמו. וחשבתי על המקום הזה של כאילו להציל ילדים בשואה, כאילו לקחת אותם ממקום מודעות אחד, ממצב תודעה אחד, קפסולות של אפלה שמשכו אותם אל תוך מקום אחר, מקום אחר של תודעה. עכשיו, כשאתה מציל מישהו, אתה מעביר אותו מתדר אחד לתדר אחר, אתה מעביר אותו משפה אחת לשפה אחרת. כשאתה לוקח ילד שהיכו אותו והוא עבר התעללות ואתה שם אותו במקום של ריפוי, אתה בעצם מעביר אותו מחוויה אחת לחוויה אחרת, אתה מעביר אותו ממצב תודעה אחד של נגיד סבל, חוסר אונים, מצוקה, כאב, למצב תודעה אחר. ואני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מאוד מתרגשים כשאנחנו רואים מישהו מציל מישהו, כי בעצם זה נותן לנו תקווה שכשאנחנו נלך לאיבוד או כשנהיה במצוקה מאוד מאוד גדולה, יהיה מי שיאזן את המקום הזה וימשוך אותנו חזרה החוצה, וזאת ערבות הדדית. ועל זה אנחנו נסמכים פה בעולם, כי העולם הזה הוא מלא בכוחות. והכוחות האלה שואבים, הכוח של האש, הכוח של המשיכה, הכוח של הרצון. ואנחנו מאוד בקלות יכולים ללכת לאיבוד בתוך הכוחות האלה. והכוחות האלה יכולים להפוך למערבולות שממש שואבות אותנו. אבל העולם הזה גם בנוי על איזונים ובלמים, ועל זה שאף פעם לא יהיה מצב תודעה אחד שיצליח להשתלט על הכל. וגם אף פעם לא היה, גם כשהיו אימפריות מאוד מאוד גדולות, תמיד בסוף האימפריות האלה נפלו, ותמיד נשארו טריטוריות שהן מחוץ לשליטה, כך שלא היה מצב שצורת תודעה אחת או שפה אחת שלטה בהכל. כי זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ואז אני חושבת על ההגירה שדיברנו עליה במפגש הקודם. וגם אני חושבת על נביאי הזעם שעמדו שם בשערים של הערים וצעקו מהר מהר תצילו את עצמכם לפני שהכל קורס, לפני שהכל נופל עליכם, אתם חייבים להתיישר, אתם חייבים לסדר את המוסר שלכם, את הערכים שלכם, כי אם אתם לא תסדרו את הדברים האלה, בעצם אתם תסחפו למקומות אפלים, יבוא עליכם חורבן. כי אתם בעצם מוותרים על הזהות האלוהית שלכם, אתם הולכים שולל אחרי החומר או אחרי היצר, ואתם שוכחים את המהות הרוחנית שלכם. והם בעצם עמדו שם כמו תמרורי תנועה, מנסים כאילו לאסוף את התודעה הקולקטיבית אל דרך הישר, כי כאשר בן אדם מאבד את החיבור לזהות האלוהית שלו, אז הוא בעצם הולך לאיבוד בעולם היצרים והכוחות של הטבע, והדרך חזרה היא קשה, וכשאתה הולך לאיבוד בעולם היצרים והטבע, אז בעצם אתה שבוי של הקרמה, ועכשיו היא תתחיל לסובב אותך ולכתוש אותך ולסובב אותך ולכתוש אותך. והדרך חזרה היא על ידי החיבור להיבט האלוהי שלך, על ידי חיבור לערכים גבוהים, על ידי כוונה, על ידי תדרים שהם גבוהים יותר, כמו נתינה ונדיבות ואמון ואהבה. ובעצם זה לא משנה אם האש היא אש פיזית שעכשיו יש שריפה בדירה שלי, או אם היא אש פנימית, האש של הזהות שאני מזדהה איתה מדי והיא לוקחת אותי. זה לא משנה אם זה המים של הרגש או המים של הים. זה בסך הכל היבטים של אותן איכויות שסוחפות אותנו. וכשאנחנו הולכים לאיבוד מוסרית, ואנחנו הולכים לאיבוד חומרית, אז בעצם הכוחות של העולם והכוחות של היצרים והטבע מושכים אותנו. ושם עמדו להם הנביאי זעם ותוכחה. ובעצם האשימו את בני אדם שהם לא הולכים בדרך הישר, ואמרו להם שאם הם לא יעשו את זה מהר, אז יבוא עליהם חורבן. ואפשר לחשוב שזאת גישה יחסית הגיונית, לאלף ככה את בני האדם ולומר להם, אם לא תעשו טוב ואם לא תתחברו לאלוהים, או אם לא תעלו על דרך הישר ותתנהגו יפה אחד לשני, אז יבוא עליכם חורבן. וזה בכלל לא משנה אם זה חורבן בית המקדש או חורבן אישי. זה פשוט חורבן. אבל כשאנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה, אני חושבת שאפשר לזהות שהגישה הזאת לא ממש עובדת, והיא לא ממש ברת קיימא. כי בעצם כל דור מוליד את הנביאי תוכחה ונביאי זעם ונביאי יום הדין, שבעצם אומרים, הולך להיות פה ממש ממש גרוע, תראו לאן הגענו, תראו לאן התדרדרנו, תראו כמה רע, חייבים לעשות משהו בנושא הזה. וזה לא משנה, והיום נביאי התוכחה ונביאי הזעם, הם יושבים בכל מקום, והמון המון אנשים בעצם הפכו להיות נביאי זעם ותוכחה, כשהם מצביעים שוב ושוב על כל מה שרע, ואיך הידרדרנו, וכמה גרוע, ואנחנו חייבים מהר מהר להציל את עצמנו ולעשות שינוי לפני שיהיה מאוחר מדי. היום זה מילים שלמעשה מאוד הפנמנו. זו צורת מחשבה שהפנמנו, שבעצם מכוונת אותנו לזה שאם לא נהיה טובים יקרה לנו אסון. הגישה הזאת בעצם פועלת או מנסה לשים גבול על ידי פחד, על ידי הפחדה, על ידי ניסיון לעצור את הרע. ובעצם על מה היא מצביעה? היא מצביעה על כל הדברים הרעים שקורים, על כל ההידרדרות המוסרית או הערכית. היא אומרת, אם לא תעצרו את זה, אז הולך להיות יותר גרוע. שזה בעצם סוג של היגיון די בסיסי, כי כל נתיב שאנחנו הולכים עליו, הוא הולך ומתעצם. אני חושבת שהגישה הזאת די נכשלה בסופו של דבר. כי אנחנו אימצנו אותה, הפנמנו אותה. רובנו היום מסתכלים על העולם ועל החברה ויודעים ממש להגיד שהמצב גרוע והמצב יתדרדר, ושיש זילות מוסרית ויש זילות ערכית. אנחנו מפגינים מול זה ואנחנו מנסים לעשות מול זה שינוי. ואם אני מסתכלת גם על פוליטיקאים, גם על אנשי תקשורת וגם על מורים רוחניים מסוימים, אז בעצם הם אומרים, אם לא תעשו מה שאנחנו אומרים, יהיה הרבה יותר גרוע. יהיה הרבה יותר רע. אתם חייבים לעשות מה שאנחנו אומרים, כי אם לא תעשו, אז האיראנים, אז החמאס, אז ביבי, אז כן, כאילו כולם, כל נביאי הזעם אומרים בעצם, אם לא תלכו לבחור, אז הוא ייבחר עוד פעם ויהיה יותר גרוע. אם לא תבחרו בי, אז האיראנים יעשו ככה ויהיה יותר גרוע. אם לא, אז יהיה יותר גרוע. ואני מרגישה שצריך להציל את עצמנו מצורת המחשבה הזאת. שבעצם הצורת מחשבה הזאת, שבה אם לא נעשה כך וכך יהיה יותר גרוע ויהיה חורבן, בצורת המחשבה הזאת של פשענו, חטאנו, הרסנו, ואנחנו עכשיו על סף העונש או כבר בעונש, כאילו צריך לחלץ ולהציל אנשים מצורת המחשבה הזאת. למה להציל? כי הם למעשה כבר מתקיימים בה באופן חזרתי שוב ושוב ושוב ושוב, וזה לא מוכיח את עצמו. זה אחד הדברים שתמיד אני לא מצליחה להפסיק להיות נדהמת מהם, שכל פעם שממציאים תרופה חדשה נולדת מחלה חדשה, וכל פעם שאוסרים גנב אחד נולד גנב אחר, וכל פעם כשעוצרים וכולאים אנס אחד נולד אנס אחר. וכאילו אני לא מצליחה להבין איך האנושות שמתיימרת לפעול בהיגיון ובתבונה לא מצליחה לראות שכבר אלפי שנים השיטה שלה לא עובדת. ואפילו נבואות יום הדין לא עובדות, הן לא גורמות לאנשים להיות יותר טובים. עובדה, תסתכלו על כל הנביאים שנאמו בשער העיר ואמרו, תתיישרו, תעשו ככה וככה וככה, זה לא עזר, היה חורבן. אבל החורבן אף פעם לא סופי. ובסופו של דבר, סוף העולם לא הגיע. אלא היה שינוי ואנשים מתמודדים עם השינוי. אבל הם נושאים את תחושת האשמה על זה שהיה שינוי ונחרב בית המקדש, או נחרב משהו אחר, למרות שאף אחד פה לא אשם. ואז עם האשמה הזאת הם ממחזרים עוד טראומות וטרגדיות. וממשיכים לנבא את סוף העולם, וממשיכים בנבואות תוכחה וזעם, ושבר מוסרי. והיום כל איש תקשורת אומר, וואו, כשלנו, מדינת ישראל כשלה, הערכים שלה כשלו, וממשיך לנעום את זה שוב ושוב בחדשות, אבל הוא לא עושה שום דבר בעניין. וכשאני חוזרת לשיעור על לשון הרע, אז אני מזכירה לנו שדיברנו על זה שלשון הרע זה לא לדבר רכילות על מישהו מאחורי הגב, זה אולי היבט אחד. לשון הרע זה הלשון, זה השפה, זה המילים שאנחנו נותנים לרע. כמה מילים ומשפטים ודיבורים אנחנו נותנים לרע. זה לשון הרע. ובעצם הייתי אומרת שאם מסתכלים על השיח הציבורי, אז לשון הרע חוגגת. כי בעצם כל אחד מרגיש אחריות מאוד גדולה להגיד את כל מה שרע ולהצביע על כל מה שרע, כי אם הוא לא יגיד את כל מה שרע ולא יצביע על כל מה שרע, אז כאילו יהיה יותר גרוע ויהיה יותר מסוכן. ולהגיד את הרע הפך להיות המעשה האחראי. וגם להגיד את הרע נותן לי איזושהי עמדת יתרון, כי אני יכול להצביע עליו ולהגיד ידעתי וראיתי. ואז כביכול אני כאילו מפרידה את עצמי באיזושהי עליונות מעל הרע. אבל בעצם לשון הרע היום ממש שלטת בשיח הציבורי. ואם אתה מוצא משהו ממש רע להגיד, אתה מקבל מלא רייטינג. מלא. כי אם זה כל כך רע, כי היה איזה פדופיל, או היה עוד איזה שחיתות, או משהו נורא קרה, אז כאילו, ואתה אומר את הדברים הרעים, ואתה מוקיע, ואתה מצביע, אתה כאילו נהיה חשוב. להיות זה שמצביע ואומר זה רע וזה רע, כאילו מרומם אותך, כאילו אתה יותר טוב מזה. ואז אני חושבת עוד פעם על נביאי הזעם והתוכחה, שבעצם גם הצביעו על הרע ודיברו את כל מה שרע. ואולי גם יצרו תחושה של אשמה, ואולי גם עזרו לאנשים לאסוף את עצמם מהר מהר מהחטאים שלהם, אבל לא בדרך הנכונה. כי כשאתה עוצר מישהו מלעשות משהו על ידי פחד, התדר שאתה מממש בעולם הוא פחד, והסיבה שהוא לא עושה דבר מסוים היא פחד. וזה בסדר, פחד הוא גבול לגיטימי. אבל הוא לא אהבה. אז יש לנו הרבה רע ויש לנו הרבה פחד. ויש לנו הרבה שליטה באמצעות פחד. וגם נביאי הזעם בעצם לא פנו אל הלב של העם ממקום, עכשיו אפשר להגיד שזאת אהבה. נכון? האבא הזה, או לא נגיד האבא, ההורה עם החגורה, שנותן כמה מכות כדי להכניס את הילד שלו לסדר, כדי שלעולם לא יגנוב, אפשר להגיד שזה מעשה של אהבה. כי גבול זה גם מעשה של אהבה. אבל אם אני מסתכלת על ההיסטוריה, אז זה לא נראה שהמין האנושי השתפר אל מול הסוג הזה של גבול. זה לא נראה שאפילו נבואות סוף העולם עוזרות לבני אדם לאסוף את עצמם ולהגיד אוקיי, נעשה שינוי, נפסיק לטוס במטוסים ולזרוק כל כך הרבה זבל. כי פחד הוא לא תמריץ מספיק טוב, והוא תמיד תמריץ זמני. והבעיה עם גישה אחרת, של נגיד לעצור את לשון הרע, להפסיק לעבוד מתוך הפחדות, זה שהיא תויגה כנאיביות. שאם אתה מתרחק מלשון הרע, אם אתה מתרחק מהדברים הרעים, ואם אתה לא שם את הגבול מהמקום של הפחד, אז אתה כאילו נאיבי, וחכה חכה עד שזה יגיע אליך. שזה עוד פחד. כי מי שכבר לא רוצה לשתף פעולה, עם ההפחדות האלה, אז מפחידים אותו, בסדר, אתה עכשיו כאילו מרגיש בסדר, אבל זה עוד יבוא וינקום בך, כי לא עשית כלום. וככה מנסים למשוך גם את אלה שמחוץ לזה, אל תוך הדבר הזה. עכשיו, הגישה הזאת של פחד, מקסימום אשמה כי לא הקשבתי למשהו וקרה לי משהו רע. אני מרגישה שמהגישה הזאת צריך לחלץ אנשים. אני מרגישה שהגישה הזאת לא עובדת. היא לא הוכיחה את עצמה באלפים האחרונים. ואני חושבת שזה די הרבה זמן ודי הרבה דורות לנסות משהו ולגלות שהוא לא עובד. ומצד שני, כשבן אדם חווה אהבה, וכשמישהו מאמין בו, הדברים שיוצאים ממנו והשינוי שזה יכול לחולל הוא מטורף. לפני איזה שנה, שנתיים, ראיתי כמה פרקים בסדרה על בית כלא לעבריינים צעירים בארצות הברית. כן, זה מין ריאליטי כזה, אבל זה מאוד עניין אותי. מאוד עניין אותי רגע להבין מה קורה שם. והדבר הכי חזק שלמדתי מהסדרה הזאת היה שנער או נערה שיש מישהו אחד שמאמין בהם, יש לו יותר סיכוי להשתקם באופן קיצוני. ושרוב האנשים שנפלו, כולם בעצם, כל מי שנפל שם, בעצם לא טופח באהבה, ולא היה מי שיחבר אותו למקום הזה. ואז מה שנשאר כשאין אהבה זה גבולות. אז צריך להגיע לכלא ולעצור את ההתנהגות ההרסנית שלהם. מחווה של אהבה זה אחד הדברים הטרנספורמטיביים ביותר שבן אדם יכול לקבל בחיים האלה. רגע שבו מישהו אוהב אותך, מאמין בך. אני זוכרת שב-2020, כשהתחלתי את השידורים של איש של שפיות, היו כאלה נקרא לזה קהילת הערים והלא מתחסנים, שכעסו עליי שאני מדברת יותר מדי ברכות ואני לא מפחידה אנשים, אני לא נותנת להם בראש. ורק המחשבה שיהיה עוד מישהו שיצעק ויגיד תתעוררו, ואתם, איך אתם לא רואים, ואתם עיוורים, ואתם עוד מעט זה יפגע בכם, והכל רע, וזה רע, וזה רע. כאילו, זה לא הרגיש לי גישה בכלל סבירה לדבר בה. אנחנו כל כך התרגלנו לזה שצועקים עלינו. צועקים עלינו בפרסומות, צועקים עלינו בתקשורת, צועקים עלינו בחדשות, צועקים עלינו בכל מקום. באופן מוזר, בשיחות שלי עם ממש חבר טוב פה ביישוב שהוא אסיר משוקם, בן שאני ממש אוהבת, הדברים שהכי קשה לו לשמוע ממני זה כמה הוא טוב. הוא רגיל ויכול להכיל ביקורת ושצועקים עליו, והוא גם מדבר על עצמו, אני לא בסדר, אני לא ככה, אני לא ככה. אבל כשאני אומרת לו כמה הוא טוב וכמה הלב שלו רחב וכמה הוא רגיש, זה כאילו כמעט יותר מדי בשבילו לשמוע. עכשיו, אין מישהו בעולם הזה שלא פגע במישהו אחר. אין דבר כזה. אין בריאה כזאת. לפעמים פשוט יש לנו יום לא טוב ובלי לשים לב פגענו במישהו אחר. כי נשבר לנו בקבוק על המדרכה ולא היה לנו כוח לטאטא אותו ומישהו נפצע ואחר כך מישהו כעס ואחר כך מישהו נעלב ואחר כך מישהו התפטר ואחר כך מישהו פוטר ואנחנו לא יודעים אפילו לאן זה הגיע. אין מישהו שלא אשם באיזשהו, זה לא בדיוק אשם, שאין לו חלק באיזשהו כאב איפשהו. למה? כי אנחנו בני אדם, וזה קשה להיות הורה, ולפעמים אתה פוגע בילד שלך גם כשאתה לא רוצה, וזה קשה להיות ילד, ולפעמים אתה פוגע בהורה שלך גם כשאתה לא רוצה. אבל כולם רוצים להרגיש טוב. אין מישהו שלא רוצה להרגיש טוב. אין דבר כזה. אולי יש אנשים עם ממש הפרעה אישיותית ממש ממש קשה, והם כאילו נהנים מסבל, אבל אז בסבל הם מרגישים טוב. ויש לנו את האפשרות לעזור אחד לשני להרגיש טוב. ויש לנו את האפשרות לחבר אחד את השני לטוב. יש לנו את האפשרות הזאת. אני חושבת שאחד הדברים שישוע איים בו על יהדות, או זה שהוא בא עם נבואות, לא נבואות, אני חושבת שהוא באמת היה נביאה של אהבה. הוא בא עם סליחה ועם חמלה. הוא אמר, בוא נשים רגע בצד את התוכחה ואת הגישה המוסרית הקיצונית. וזה לא שלא, הוא לא החזיק מוסר, הוא היה יהודי כמו כל היהודים. אבל הוא ביקש לדבר מכיוון אחר, וזה היה מאוד מאיים. גבול זה דבר נורא ברור, ומוסר זה דבר נורא ברור. יש טוב ויש רע, ופה מותר ופה אסור, וזה הגבול. ובאהבה יש איזה אמון בטבע של הטוב של האדם, והיא פחות ברורה. להפך, היא מרחיבה מעבר לגבולות. כל מה שקורה לנו עכשיו, לכל אחד ואחת בחיים שלנו, כן, זה אולי תוצאה של קרמה, וזה אולי הגורל שלנו. אבל אפשר להיחלץ מצורת מחשבה מסוימת, מתדר מסוים, מאסון מסוים, ולעבור למצב תודעה אחר. עכשיו, זה כאילו לא הגיוני אל נוכח החדשות ומה שקורה בעולם להיות נביאות של אהבה. זה לא הגיוני. זה יכול אפילו להרגיש מסוכן, נאיבי, חסר אחריות, מנותק, אבל אנחנו רוצים להתנתק. אנחנו רוצים להתנתק מהמציאות של נביאי הזעם והתוכחה והאשמה והמוסר והטוב והרע והגבולות והפחד. אבל לימדו אותנו שלפחד זה דבר הגיוני. כי עוד שנייה משהו רע הולך לקרות לנו. כי בעולם הזה קורים דברים רעים. בעצם, פחד, או להיות בן אדם שפוחד, זה להיות בן אדם הגיוני. ואז אל מול כל דבר אתה צריך לעשות ביטוח ולסדר דברים, כי בכל רגע הרע יכול לתקוף. אבל ההיגיון והפחד מעולם לא מנעו ממשהו רע לקרות. תראו כמה דברים רעים קורים. אז כל האנשים שפחדו והתריעו, זה לא עזר בכלום. כי מה שקורה, קורה. ואנחנו חיים במין עולם שאנחנו כל הזמן מנסים למנוע את האסון הבא, ואנחנו מממשים את האסון הבא. כי האסון הוא שהלכנו לאיבוד בעולם של אסונות. והלכנו לאיבוד בעולם של פחדים. והלכנו לאיבוד בעולם של אשמה. נשאבנו עמוק מדי אל תוך עצמנו, ואנחנו צריכים מישהו שיציל אותנו מהמקום הזה. אבל בעצם הלכנו לאיבוד בתוך עצמנו. ואנחנו צריכים אלטרנטיבה, אנחנו צריכים להגר לצורת מחשבה אחרת. אבל כאילו לעמוד בכיכר העיר ולבטא אהבה זה קוריוז, זה נחמד, זה נחמה, אף אחד לא יסתכל עליך ויתייחס אליך ברצינות, כי האנשים הרציניים מזהירים אותך מסכנות רציניות ומבטיחים לך לעשות כמיטב יכולתם למנוע אותם אם רק אתה תיתן להם את האנרגיה שלך ותעלה על דרך הישר. ואנשים רציניים נלחמים בדברים רעים. והאזוטרים יכולים להשתעשע עליהם במין מחשבות על אהבה. ויש אפילו מין שיימינג כזה. של כאילו, אל תתפתו להרגיש טוב עם עצמכם. אל תלטפו את עצמכם במין רוחניות כזאת של אהבה, כי אתם חייבים מהר מהר לנקות ולהציל את הקרמה שלכם. כל נביאי הזעם והתוכחה היו מאוד מקומיים. והיום זה כבר מאוד פופולרי, אז כאילו כולם עוסקים בזה. אהבה היא לא דבר הגיוני. היא לא הגיונית. כשאנשים נמצאים בתדר של אהבה, הם חורגים אל מעבר להיגיון. והם גם חורגים אל מעבר לקרמה ולהיגיון של הסיבה והתוצאה. והם חורגים אל מעבר לאשמה ואל מעבר לשיפוט. לכן כל העולם הזה שמתבסס על אשמה וקרמה ושיפוט הוא על סף, הוא מאוים מאנשים שיש להם תדר של אהבה. כי כל העולם הזה לא חל עליהם, והחוקים של העולם הזה לא חלים עליהם. ואז כל מי שיש לו סמכות בעולם כזה של שיפוט ופחד ואשמה, מאבד את הסמכות שלו על האחר. אהבה משחררת, היא משחררת לעצמאות, היא מרחיבה, היא מחברת אל מעבר להיגיון. היא מניעה מערכת אחרת של תהליכים ומערכת אחרת של היגיון. היא עובדת על מערכת חוקים אחרת, שבה הבלתי אפשרי נהיה אפשרי. כי האהבה היא לא מכווצת. הפחד והאשמה מכווצים, יש לנו פחות אנרגיה, ואז אנחנו לא יכולים לחרוג אל מעבר לתבניות האנרגיה המכוננות, אבל באהבה יש לנו יותר אנרגיה. ואז אנחנו מדלגים מעל מה שנראה כמו גבול הבלתי אפשרי. אנחנו יודעים מה האהבה של אימא לילד שלה תעשה. היא תמצא לו את התרופה. היא תמשוך אותו ממדורי גיהנום. כי אהבה נותנת כוח. אהבה מחברת לעוצמה. אתה לא מוותר. לחבר אנשים אל הטוב בהם. לחבר אנשים אל הטוב שבתוכם, לחבר אנשים אל הטוב שבאחר. זה ההגירה שאנחנו צריכים. לעזור לבן אדם לראות את הטוב שבתוכו, גם אם הוא עשה דברים איומים. זה להתחיל להחזיר אותו הביתה, כי הוא צלל כל כך עמוק אל תוך צורת מחשבה שקדשה אותו במשך דורות ועברה אליו בירושה, ואף אחד לא אשם בשום דבר. העולם הזה מורכב וקשה לנהל בו אנרגיה. אז אפשר לשים אנשים בכלא, ואני כל הזמן חושבת, מכניסים אנשים לכלא ועוד אנשים לכלא, ואז עוד אנשים לכלא, וכמה מקום, כאילו מה, אז כלא כאילו יתפוס לנו את כל המקום בעולם. וגם ככה רוב האנשים מרגישים שהחיים שלהם הם בתוך מין כלא כזה, שאין ממנו מוצא. כי כשיש הרבה פחד ואשמה, הקירות נראים נורא עבים וגבוהים עד שהם חומות. אבל כשיש אהבה, פתאום זה נראה כמו איזה גדר ממש קטנה ודקה, שעם בעיטה קטנה או דילוג אפשר לדלג מעליה. ואנחנו לא שומעים נביאים ברחובות אומרים, וואו, כמה חסד יש בבן אדם הזה שעכשיו עשה כך וכך, ואיזה יופי שעשית כך וכך. אנחנו לא רואים את הדבר הזה. אם ילדים למדו באיזשהו שלב שכדאי לתת תמריץ להתנהגות חיובית. אז אם מישהו עושה מלא שעות במשרד, נותנים לו קצת תוספת שכר, אבל זה לא חופש וזאת לא אהבה. זה פשוט אילוף מסוג אחר. אני חושבת שזה הזמן לשחרר את השדה האלוהי מההשלכות של שיפוט. ומוסר ותוכחה. אני חושבת שזה זמן להסכים לדבר יותר אהבה. לדבר יותר אהבה זה לעודד מישהו. זה לחבר אותו לטוב שנמצא בו. כן, אנחנו יודעים שיש מלא רע, שמענו על זה. הבנו את הפואנטה. המסר עבר. זה לא עוזר לאף אחד, וזה לא משנה את פני המציאות. לדבר על זה או לא לדבר על זה. כאילו לימדו אותנו שחייבים לדבר על זה, וחייבים לדבר על זה הרבה. ואנחנו מורידים את התדר שלנו לתוך ביצה. ממש מדרדרים את עצמנו במו ידינו, כי זה הדבר החברתי והמוסרי לעשות. אבל בעצם אין שום בעיה לבסס יבשת על תדרים אחרים, ואין שום בעיה לעבור אליה עכשיו. זה להציל את עצמנו מצורת מחשבה. זה להגר מצורת מחשבה אחת לצורת מחשבה אחרת. עכשיו, כשסוף העולם יגיע, הוא יגיע. ואני רוצה לומר לכם, לא הולכים להודיע על זה מראש. לא יצא חצוצרה מהשמיים ויגידו סוף העולם יגיע. ואף נביא ואף מתקשר לא יודעים מתי זה יקרה. לכן הם כל הזמן עושים תורנות. כל אחד כל יום אומר זה מגיע, וככה אנחנו מכוסים כבר איזה כמה אלפי שנים. כשמשהו מגיע, הוא מגיע. בין אם אנחנו מוכנים לזה או לא מוכנים לזה, ואי אפשר להתכונן, באמת אי אפשר להתכונן למשהו כזה. אבל מה שכן אפשר לעשות זה שעד שהוא יגיע, אפשר לחיות בתדר אחר. יכול להיות שסוף העולם יגיע מחר. אז מה, אני אלך לבנות מקלט? או אני אגיד לאנשים היקרים לי כמה אני אוהבת אותם? מה אני רוצה לעשות עם הזמן שלי פה? להתכונן לרע מכל, כל הזמן? כן, אנחנו, יהיה מוות באיזשהו שלב. וכן, העולם אולי ייגמר, או יישרף, או ייבלע, אני לא יודעת מה. אבל ברגע הזה, לפני שזה עוד קרה, ואף אחד לא יודע מתי זה יקרה, אף אחד, אני יכולה כבר להגר למקום שבו אין בכלל נבואה כזאת. אני יכולה היום להגר ליבשת שבה אין נבואות כאלה, שהן לא רלוונטיות. אני לא חייבת להישאר פה בפחד ולנסות לעשות את הכי טוב שלי עד שזה יגיע. אני יכולה לעזוב את העולם הזה שבו יש את הנבואות האלה ויש את לשון הרע. וזה לא הופך אותי לנאיבית. מנותקת כן, מנותקת מהרע ומחוברת לאהבה. אין לי שום בעיה עם זה. כי כשבן אדם מתנתק ממשהו אחד, הוא גם מתחבר למשהו אחר. מנותקת מהמציאות? מעולה, אין שום בעיה. למה שאני אהיה מחוברת למציאות כזאת? היא לא שלי. היא לא משקפת את האמונות שלי, היא לא משקפת את הרעיונות שלי, היא לא משקפת את האמת שלי. למה אני צריכה להיות מחוברת אליה? אבל עשו המון שיימינג על ניתוק מהמציאות. ונאיביות, על תמימות. אז אם אני רוצה להיות מבוגר אחראי, אני חייבת להתכונן לרע מכל. אני לא יכולה פשוט לאהוב את הילד שלי ולתת לו חיים טובים, כאילו אין מחר. להצליח לחיות כאילו אין מחר, זה לא להכחיש את מחר. וגם לא צריך לעשות כאילו אין מחר. זה כאילו אם אתה לא חושב שלושה צעדים קדימה ומשריין את הדרך, אז אתה לא אחראי. אפשר לחשוב על מחר, אבל בואו נהיה בהווה. וכרגע יש בכל אחד ואחת הרבה מאוד טוב. בכל אחד ואחת יש מלא פוטנציאל לאהבה. בואו נעצים את זה. בואו נהיה אלטרנטיבה ללשון הרע ולנבואות הזעם ביום הדין, ואז כשמשהו רע יקרה, יגידו לנו, אמרנו לכם, אבל... ו? אז אמרו לנו, ו? במה זה עזר? במה זה עזר? אבל אם אני מעצימה את עצמי באהבה, יהיה לי כוחות להתמודד עם מה שיגיע. ומה שיגיע יהיה שונה. ואני יודעת כי אני רואה את זה, אני רואה את זה על החיים שלי. ויש המון דברים יכולים לקרות, ואין לי שליטה על מה יגיע. אני לא יודעת. אבל כל עוד אני יכולה לשים אהבה ולהתחבר לטוב, אז מה מונע ממני? זה שיש רע איפשהו? ואת מה אני מעצימה בעולם? עכשיו, זה לא בקטע של לדבר רק על דברים יפים וטובים ונעימים ונחמדים, לא. זה בעיקר להתחבר לטוב שבתוכנו, גם אם זה אחוז אחד מתוך 99%. כי שם נמצא הצעד היחיד בכיוון הנכון. שאני מתחברת לטוב שבי, זה המקום היחיד שבו יש לי סיכוי לקחת צעד בכיוון הנכון. ואני לא אשכח את הרגע הזה שבו ישבתי על השטיח בשבועות הראשונים להתנסות שלי בתקשור, ושמעתי קול בתוכי אומר לי, את טובה. וכאילו בלי משים, יד שמאל כזה ליטפה את יד ימין, כמו כזה שאומרים לתינוק, אתה טוב, חמוד. כאילו, אני לא אשכח את זה, כי פשוט התחלתי לבכות. כאילו זה היה התקשור המכונן בחיי. וזה היה המסר המכונן בחיי. וזה היה הרגע שבו הכל שינה כיוון. זה היה הרגע שבו הצעדים שלי התחילו לפנות לכיוון אחר. וזה היה המסר. בשבועות הראשונים זה רק המסר שחזר, וכל פעם שהוא חזר הייתי בוכה. גיליתי כמה אני מכווצת בפנים, כמה אני מרגישה ביקורת עצמית ואשמה ופחד. ההסכמה שלי ללכת לאורן של המילים האלה שינתה את כל הכיוון של החיים שלי. באופן מוחלט, זה מסע, אבל הכיוון השתנה. לא נבואות זעם ולא נבואות תוכחה, ובעצם למדתי שכל פעם שהראש שלי צועק עליי, זה לא החלק האינטליגנטי שבי. תמיד נדמה לנו, היית צריכה לעשות ככה, היית צריכה לעשות ככה, למה לא עשית ככה, תעשי מהר ככה, תמיד נדמה לנו שזה החלק האחראי, הבוגר והאינטליגנטי. למדתי להבין שזה לא החלק האינטליגנטי שבי, שאם הראש שלי במוד הזה, אני לא במקום הנכון. זאת לא האינטליגנציה שבאמת מוציאה אותי מהבור, והבור שלי היה עמוק. אני לא הרגשתי שאני טובה. הרגשתי אשמה על המון דברים. גם על התנהגויות שהרגשתי שלא היו טובות. וגם פשוט על דברים שקרו בחיים שלי. ובכל פעם שאנחנו הולכים לאיבוד, זה המסר היחיד שאנחנו צריכים לשמוע. כי זה המסר היחיד שיכול להחזיר אותנו לכיוון הנכון. זהו. ולכן גם אם אני רוצה לקחת אחריות על כאב שיצרתי, על החלק שלי בכאב של מישהו אחר, זה בסדר לקחת אחריות, אבל זה לא כי אני אשמה וזה לא כי אני לא בסדר. זה כי לא הצלחתי אחרת באותו רגע. ואני טובה, אז בגלל זה אני עושה את זה. וגם אם אני פוגשת עכשיו את הדברים הקשים שקורים לי, וגם אם הם תהודה של מעשים קשים שעשיתי, זה לא כי אני אשמה. וזה לא כי כשלתי מוסרית, זה כי לא הייתה לי מספיק אנרגיה לעשות את זה אחרת. אבל הדרך להתמודד עם זה, זה להתחבר לזה שאני טובה. ומשם לפתור את הדברים. אם אני אשאב עכשיו על כל החטאים שלי, לא יהיה לזה סוף. וזה גם ממש לא עוזר ולא משנה. כל בן אדם שמוכן לעשות את השינוי כיוון הזה, הוא בן אדם שמאגר ליבשת חדשה, והוא סולל את הדרך לרבים אחריו. וזה מעשה של אהבה. לכן כשאני מוכנה להתחבר לטוב שבי, זה מעשה אהבה ונדיבות לאנושות. כי אני סוללת את הדרך לרבים נוספים לעשות את זה למרות שהם לא מושלמים ולמרות שהם כשלו. אף אחד לא אשם בכישלונות שלו. זה קשה, קשה לנהל את עצמנו פה בעולם הזה. ואם כשלתי, ואם נתקעתי בכישלון, זה כי לא היה מישהו שאמר לי שאני טובה, ולא היה מישהו שאהב אותי מספיק. וזאת לא אשמתי. אם לא הצלחתי להרגיש את האהבה הזאת. הסיבה שאנחנו צריכים את אלוהים זה כי האהבה שלו היא ללא תנאי. וגם כשאחרים כועסים עלינו, האהבה שלו תחלץ אותנו מתוך עצמנו. וכשהוא שולח מלאכים לחלץ אותנו מתוך האש, מתוך המים, מתוך האשמה, זה מעשה של אהבה. כי גם אם היה מגיע לי עכשיו להישרף באש כי זאת הקרמה שלי, הוא עדיין רוצה לחלץ אותי משם. ולכל אחד יש תוכנית חילוץ. ויש מלאכי חילוץ. אבל צריך להסכים להיחלץ. אם אני שבויה מדי ברגשות האשמה שלי והבושה, והנצרות עשתה עם זה דברים קשים מאוד. האשמה והבושה היא קברה מיליונים לאורך דורות. ואז קשה מאוד לחלץ אותם. מצד אחד אהבה וסבל, אבל כאילו אי אפשר לחלץ משם. החטא הקדמון, החטא הראשון, כולנו בחטא. לא, 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 לא. כולנו באהבה. אני אעצור. ואני אציין שהחודש הזה הוא חודש תומך אהבה. והחודש הזה זה החודש שבו אנחנו עושים את השינוי כיוון. כולם, החודש הזה פשוט משנים כיוון. לוקחים את הצעד בכיוון הנכון. וגם אם יושבות עלינו מיליון צרות, וקרמה כבדה מנשוא, להתחבר לטוב שבי, ולהגיד לעצמי אני טובה, ולמצוא את המקום הזה בתוכי, ולהסכים להיות בו לרגע, אלה הצעדים שאנחנו ניקח החודש הזה. הכי קשה זה לעשות את השינוי כיוון. אבל ברגע שאנחנו עושים אותו, אנחנו לעולם לא נצעד אחורנית. אנחנו פשוט נצטרך כל יום עוד אומץ לפגוש את הטוב. אומרים שכאילו צריך להסתכל במראה וצריך אומץ לראות את כל הדברים הרעים. זה לא נכון. לא צריך אומץ בכלל לראות את הדברים הרעים. צריך אומץ לראות את הדברים הטובים. וצריך אומץ לראות שגם אם יש דברים רעים, עדיין יש דברים טובים. וצריך להסכים לזה שיכול להיות טוב ליד רע. וזה שעשיתי דברים רעים לא הופך אותי לבן אדם רע. ולא מנתק אותי מהאפשרות להיות בן אדם טוב. זה האומץ. לראות את הטוב בתוכי למרות הכשלים. וזה הכיוון שאנחנו נלך אליו בשבועות האלה. ואם אנחנו נלך בכיוון הזה בשבועות האלה, זה יכונן את כל התקופה הבאה שלנו. והחודש יהיה יותר קל לעשות את זה. כי כמות האהבה גדולה. מכל אחד פה שמקשיב לשיעור הזה, יכול להיות נביאה של אהבה. הוא יכול גם לעשות את זה עבור עצמו וגם לעודד אחרים. פשוט רגע לקחת צעד בכיוון הנכון. וזה מתחיל בלראות את הטוב שבי ולהסכים לזה שיש בי טוב. אני רגע, אני לא אפתח יותר מדי שאלות עכשיו, אבל אני רגע אסתכל פה. אז האם את לא עושה הבחנה בין אש פיזית לאש... לא, אני לא עושה הבחנה. זה לא כזה משנה. אם אני הולכת לאיבוד בתוך משהו, אני הולכת לאיבוד בתוך משהו, והפיזי והמטאפיזי הם גילומים של אותו דבר. אני מסכימה עם כל מה שאמרת, ועם זאת, הזעם והכעס הם רגשות שנותנים אנרגיה בצורה שונה מהאהבה, כמובן, אך עם זאת הם מניעים לפעולה ונותנים כוחות. הזעם נותן הרבה מאוד אנרגיה, זאת אנרגיה שמגיעה מהצ'קרה השנייה, ובעצם הזעם הוא סוג של גבול, כשאתה אומר אני לא יכול להכיל את זה יותר, ומתוך הכעס אתה שם גבול, וזה מצוין. לפעמים אנחנו צריכים להגיע לקצה כדי לשים את הגבול הזה. אבל זה לא הבטריה. זה פשוט לא הסוללה ולא המוטיבציה ולא... כן, אם כבר הגענו למקום של עד כאן ויוצא איזה זעם, מצוין, כי זה יסדר לנו טריטוריה. זה מעשה יצרי שמגיע מהצ'קרה השנייה, שבה החיה בעצם מתחילה לתקוף ולסמן גבול. ואם אין לנו את היכולת לעשות את זה ממקום של אהבה, אז טוב שיש את הזעם. גם אני התחברתי לא פעם לזעם שבי, כי ההכלה שלי והזה שלי והסבלנות שלי לפעמים, לא, לפעמים צריך גם לשים את הגבול הזה, אבל אני לא רוצה לפעול משם. וככל שאני מכוננת יותר את הנוכחות שלי באהבה, אני פחות צריכה להגיע לשם. כי להיות באהבה זה לא אומר לא ללמוד להניח גבולות, אבל אפשר גם להניח גבולות לא מהמקום של הזעם. על ידי הגדרות, על ידי גבולות לעצמנו. הזעם הוא כבר משפריץ החוצה. זה לא אסתטי, זה לא בר קיימא, ואחר כך זה גם לא נעים. ולכן אני חושבת שאוקיי, כשזה קורה, זה קורה ובסדר. אבל לא משם אנחנו רוצים לפעול לאורך זמן. אני טובה, לא נלך עכשיו לפילוסופיה ולא לאקדמיה ללשון מה זה אומר. זה פשוט כמו שאנחנו, הכי פשוט, פשוט להתחיל להתחבר למילה הזאת ולתחושה שהיא מעוררת. זה לא אני טובה בחשבון וזה לא אני טובה בנדיבות, זה אני טוב, יש בי טוב. אני טובה, אני ישות של טוב. אני נוכחות טובה בעולם, יש בי טוב. זה מספיק. מה ההבדל בין לפגוש את הכאבים שלי לבין לצלול לתוך האשמה? כאב ואשמה הם לא אותו דבר. וגם לזה לא כדאי לצלול וגם לזאת לא כדאי לצלול. לפעמים צריך לפגוש אותם. וזה בסדר לפגוש אותם, אבל אנחנו בעיקר רוצים רגע, אני חושבת בחודש הקרוב, לנסות לא להישאב אליהם. לנסות רגע לכונן איזה עוגן במקום אחר. ולרגע לראות את הטוב בחיים שלי. אולי יש לי כאבים ואולי יש לי אשמה, אבל אולי יש לי חלון בבית ודרך החלון נכנס אור נעים, וזה דבר טוב. ואולי יש לי עציץ בבית והוא פורח וזה עושה לי נעים וזה דבר טוב. ואולי כשקשה לי יש לי למי להתקשר ולקבל תמיכה וזה דבר טוב. ואולי אני חולה והתרופות מחלישות אותי, אבל יש מוסיקה שאני אוהבת לשמוע והיא מרגיעה אותי, זה דבר טוב. אני לא אומרת שהחיים שלנו עכשיו הם כאילו מלאים רק בדברים שנעימים לנו. אבל לפחות לכמה שבועות ננסה רגע להכיר בתמיכה שאנחנו מקבלים בתוך האתגר, בהגנה שאנחנו מקבלים בתוך האתגר. בתכונות הטובות שקיבלנו להתמודד עם האתגר. מרגישה שהרצון בנביאי זעם ובלהיות מציאותי זה הרצון הבריא והנכון בגבולות פנימיים וחיצוניים למול האינסוף שקיים באהבה, ובסוף גם בתוך אהבה אפשר להגיע להרבה כשלים. אני מרגישה שלעולם אי אפשר להיכשל באהבה. שפשוט אי אפשר. אבל לצד אהבה צריך ללמוד גבולות, וצריך ללמוד סדר, וצריך ללמוד משמעת עצמית, וצריך ללמוד נחישות, וצריך ללמוד התמדה. יש הרבה דברים שצריך ללמוד. אבל האהבה היא לא הכישלון. האהבה היא המנוע, היא הבטריה שגורמת לי ללמוד משמעת עצמית, וסדר, וגבולות. ואני לא חושבת שלהיות מציאותי בנביאי הזעם, אני לא חושבת שאין, אני, קודם כל אני ממש לא חושבת שזה רצון בריא, ואני לא חושבת שזה היגיון בריא, זו דעתי. זה היגיון חולה. זה היגיון חולה כי הוא משאיר אותנו במחלה. הוא משאיר אותנו ביבשת הלא נכונה. אהבה ואמון וסבלנות, כל הדברים האלה לא חוסכים מאיתנו ללמוד להגדיר את התדר שלנו, להיות נאמנים לעצמנו, לעשות מעשים שמכבדים את הווייתנו האלוהית, ולהטיל משמעת על הגוף הנפשי שלנו, אבל ממקום של חמלה. אז אני לעולם לא אוכל לחשוב שאהבה תוביל אותי לכשל, אבל לצד האהבה ומתוך האהבה אפשר ללמוד לעשות את כל הפעולות שאנחנו עושים גם מתוך זעם ופחד, אבל התחושה היא שונה לחלוטין. למצוא פתרונות ולשים גבול ולעשות הפרדות ולסדר את המציאות וגם לפעול בצורה אחראית. זה סוג אחר של אחריות. ואולי טעיתי מול מישהו או הוא מולי, ואני יכולה באהבה וחמלה לסלוח לעצמי ולא ולבחור באהבה. כן, אנחנו עושים טעויות, ואם לא נשפוט את עצמנו, אז גם לא נצטרך לסלוח לעצמנו. אז אני מראש לא שופטת, לא את עצמי ולא מישהו אחר, ואני גם לא צריכה לסלוח. אני לומדת לקבל את זה שאני לא מושלמת. אני נושמת לתוך זה, ולמרות שאני לא מושלמת, אני עדיין מעיזה לחשוב על עצמי כבן אדם טוב. התכוונתי שהרצון הבריא הוא לגבולות פנימיים. אוקיי, תודה על ההבהרה. אני מבינה למה את מתכוונת. טוב, אנחנו נסיים להיום. אני כן רוצה לציין שבעוד שבוע וחצי אני פותחת קורס נשימה B1, שזה קורס שיש בו ממש ממש כלים מאוד 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 פשוטים ועמוקים שתומכים את החיבור הפנימי הטוב הזה, וזה באמת הקורס הכי מעשי שאני יכולה להגיש לשינוי תדר. אז אם זה מעניין אתכם לעשות את המהלכים האלה דרך הגוף והנשימה, אז אתם ממש ככה מוזמנים להצטרף אלינו, וגם לומר שנשארו לנו עוד איזה 8 מקומות בריטריט שהתקיים מחמישי עד שבת, אז אם זה עוד ככה מדבר אליכם, אז מוזמנים להיות איתנו בקשר. תודה רבה לכולם, שיהיה המשך ערב טוב.